טוב, אז בשיעור היום אנחנו נכנסים לבריאת היום השני, בריאת הרקיע, מפסוק ו' ואילך. וכשם שבדברים הקודמים עסקנו ביום הראשון והשני יחד, נראה רגע ברשותכם את בריאת היום השני ביחד עם שני הפסוקים הראשונים של היום השלישי, כי זה ביחד. נחזור ונקרא שנייה. ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים, ואם מבדיל בין מים למים. ויעש אלוהים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע, ויהי כן. ויקרא אלוהים לרקיע שמיים, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. וברצף, ויאמר אלוהים, ייקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה, ויהי כן. ויקרא אלוהים ליבשה ארץ, ולמקווה המים קרא ימים, וירא אלוהים כי טוב. נעמוד בזה, כי הפסוק הבא, הגם שהוא באמצע היום השלישי, פותח במאמר חדש. נכון? ויאמר אלוקים, תדשא הארץ, דשא, עשב, והל. קודם כל, בכבוד, אמיר, בואו, תצטרפו. קודם כל, נחזור ברשותכם להתחלה שבררנו בדברים הקודמים, בפסוקים הקודמים. אני חושב שהפתיחה הזאת חשובה מאוד גם להמשך. ראשית, כשברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שהם היו שמות כוללים, עכשיו אנחנו עוסקים באיך נבראו השמיים. זה בשני הפסוקים הראשונים של היום השלישי, ובאיך נבראה הארץ, ותראה היבשה, ויקרא אלוקים ליבשה ארץ. בראשית הכל, והארץ הייתה תוהו ובוהו, חושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ובכן, התהום, מי התהום הם המים שעל הארץ, רוח אלוקים מרחפת על פני המים הם המים שלמעלה, אלא שבשלב הראשון הכל מים, והכל תוהו ובוהו. זוכרים את המושג תוהו ובוהו? מי שלא זוכר, אני מזכיר בחצי שנייה בלי להיכנס. תוהו ובוהו איננו שווה מה שהיום קוראים, שאמא מבקשת לסדר את החדר, שהכל תוהו ובוהו. זה לא תוהו ובוהו, זה סתם. תוהו ובוהו פירושו כל העוצמות, כל האנרגיות האדירות, 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 כאשר הן אינן מתועלות, הן יכולות לעצור, לברור, לייצר או לשרוף הכל. שמות של תוהו, לפני שהתיקון מתחיל. ואז פועלים בעולם הזה של התוהו ובוהו, שנמצא בראשית, בבריאה, שני כוחות יסודיים. על פני המים הכלליים, כלומר על פני התהום, דהיינו המים שמעל הארץ, ועל פני המים למעלה, שעדיין הם לא מובדלים בכלל זה מזה, פועלים שני כוחות. כוח החושך, שאנחנו קוראים לו הגבורה, הצמצום, ההסתרה, ההחשכה, והכוח שעדיין נקרא רוח אלוקים מרחפת. זה אותו כיסא הכבוד המרחף באוויר, נוגע ואינו נוגע, כיונה המרחפת על הקן, עוד לפני שהגוזלים נבקעים. שהביצה נבקעת והגוזלים יכולים להתחיל לתקן כל אחד את עצמו. זה העוצמות שמושכות לרוח אלוקים. במקום אחר חז"ל קוראים לזה, זאת רוחו של משיח, איזושהי אנרגיה של גאולת הכל, אנרגיה של החרבת הכל, של החשכת הכל. אלה הכוחות שנמצאים בתוהו ובוהו לפני הלידה. זה הכל תיאור של לידה, של רחם עם מים אינסופיים שמקיפים פה שני כוחות אדירים, חיים ומוות. היום הראשון מוציא האלוקים לעולם מרוח האלוקים המרחפת על פני המים את האור. את האור הזה הוא גונב, דיברנו על זה בהרחבה, לא נחזור, הוא מבדיל אותו מהחושך. כי בעולם התיקון, הערבוביה של שניהם לא תוכל לייצר תיקון. היום השני הוא לוקח את כוח ההבדלה, ההחשכה, ומפעיל אותו לעולם התיקון. אסור לנו להתבלבל אף פעם. זה משפט פתיחה מאוד יסודי עכשיו. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא אין סוף, בדרך כלל אנחנו הולכים למחשבות חיוביות. תמיד כדאי מחשבות חיוביות, אבל אני רוצה להסביר את זה. מה פירוש אין סוף? אין סוף חסד, אין סוף לשפע, אין סוף לאור. צריך לדעת להיזהר, כי זה יכול להיות גם הטעיה גדולה. זוהר הקדוש כתוב ביטוי, אין סוף שלימותא דכולה. אתם יודעים מה זאת שלימות? שלימות זה מצד אחד שאין סוף לאור, לשפע, אבל שלימות זה שגם אין סוף ליכולת להצטמצם. זה מובן מה אני אומר? שלימות היא גם היכולת להיכנס לסדקים הכי קטנים שיש. בעולם שלנו לפעמים מתפעלים מדבר ענק, יש לו רק מינוס אחד, הוא לא יכול להיכנס לסדקים הקטנים. אין סוף לקוטן, אין סוף למיקרוסוויץ', מקום שאתה רואה גידולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא אינוותנותו בדיוק. אין סוף לקוטן. כשאני אומר, ובדיוק המשפט שאתה אומר רב שלום, כי אותה הנקודה של הגודל היא 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 נקודת הקוטן. זה לא שני דברים. אצלנו זה מחולק לשני דברים לגמרי אחרים. חסד וגבורה לא יכולים להופיע יחד. אבל אם אנחנו רוצים לדבר על האין סוף ברוך הוא, אנחנו חייבים לקלוט את שני הדברים לפני שממשיכים קדימה. אם היום הראשון בא לגלות את האין סוף לחיוב, לחסד, לאור הזרוע, לאור הגנוז, לא לאור השימושי. זוכרים? האור השימושי הופיע באיזה יום? יום רביעי, במאורות, בשמש, בירח, בכוכבים, למשול על הארץ, להאיר ביום ובלילה. לעצם האור שגנוז בתוכי, דיברנו על השולחן ערוך בהתחלה, שאני יכול איתו לעורר את השחר, אני עצמי, היכולת לגלות שיש אור בפנים, שהוא קיים, הוא רק עטוף בהמון דברים, אבל אני יכול לגלות אותו ויש טעם לעולם. לאור הזה של היום הראשון, לחסד האדיר הזה, מוקדשת בריאת האור. עכשיו אנחנו עוברים לרקיע. יודעים מה זה רקיע? רקיע זה ההפך מאור. אם אור זה התפשטות, רקיע זה רקע. אם גבול, צמצום, לרקוע, בדיוק. כשרוקעים משהו, כשמרקעים משהו, כשמרקעים ציפוי נחושת למזבח, מצמצמים. המזבח מן הסתם רוצה להתפשט לאין סוף. כי הוא רוצה לבטא את כל הכוחות שלי. אבל אז אני אחזור לאן? לפסוק ב', לתוהו ובוהו. אם אין אתם מקבלים את התורה, אם אין אתם מקבלים את התורה, אני מחזיר את העולם לתוהו. בא הרקיע לעצור. אחד השמות החשובים, שמות השם, הוא השם שין דלת יוד. שא? די. מסבירים חז"ל שכשברא הקדוש ברוך הוא את השמיים, שא. היו השמיים נמתחים והולכים, נמתחים והולכים, נמתחים והולכים. השמיים רוצים להמשיך, 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 כי לשמיים אין גבול. עד שגער בהם הקדוש ברוך הוא ואמר להם, די! פה צריך להיות תיקון. הגערה הזאת היא הגבול. אתם יודעים מתי אדם פוגש את השם שא? די! בדלת של הבית, במזוזה. כי אתם יודעים מה זה בית? זה המקום שבו יש גבול. כשאתה תדע איפה הגבול, תוכל בפנים לגבל אינסוף. מי שיודע שיש דלת, ושהוא לא יכול לפרוץ גבולות, פה בפנים הוא יכול להתחבר לאינסוף לדורי דורות. זאת הדלת. פעם בחנוכת בית ביקשו ממני לקבוע מזוזה. נורא מיהרתי, רציתי לרוץ, אבל קראתי שכולם עומדים שם וביקשו שנדבר משהו. תכתב לברוח. וכשסיימתי את הברכה, ממש הייתי צריך לרוץ, אבל אז אמרתי להם משפט אחד, ורק אחר כך התחלתי לחשוב. אמרתי אתם, שמעתם את הברכה שברכנו עכשיו? שקידשנו במצוותיו וציוונו מה? לקבוע מזוזה. מזוזה זה זוז. 30 שניות זלת. המזוזה זה לא המזוזה שבה יש את הפרשיות. המזוזה זה המשקוף הזה, לא הלמעלה, שזה משקוף בעברית, אלא הצד. שתי המזוזות, מזוזות הדלת. קוראים להם מזוזה, ככל הנראה, כי זה מאפשר לזוז. הדלת אחרת הייתה קיר. למה הדלת נעה? כי יש לה מזוזות שמאפשרות לתזוזה. יודעים מה זה לקבוע מזוזה? זה כל החלום של בית. האם אתה יכול את התזוזות שלך לקבע, ולא להפוך את הקיבעון למשהו שלא נותן לך לזוז? לזוז בתוך הבית הזה. להפוך את הבית ממסגרת לבסיס המראה. אתה ממריא. אתה לא יכול להמריא בלי בסיס. איפה תתדלק? כל אחד אגב יודע את זה. או שיש לך בסיס המראה, או שאתה סתם מריונטה. זו החלוקה בין גיבול בגבול, רקיע, לגיבול בלי גבול. לכן זו אותה מילה, גבול וגיבול. הכיף של הגיבול זה שמכניסים לצ'ונט הכל. אבל תשבור את המסגרות של הסיר, וזה סתם לכלוך שחייבים לנקות. בדיוק. עוברים עכשיו ליום השני. אם היום הראשון הוא יום אחד, כי ביום האחד התגלו התחומים מצד אחד, ולכן באנו לגלות, אבל יש תחומים, אבל הקדוש ברוך הוא אחד. ביום השני אנחנו עוברים בפעם הראשונה אל הריבוי, עוברים בפעם הראשונה אל הריבוי, והריבוי מחייב גבורה, מחייב צמצום. ויאמר אלוהים, יהי רקיע בתוך המים. כל העולם הוא מים בשלב הזה. נכון? הכל מים. עוד אין יבשה למטה, ועוד אין רקיעים למעלה. הכל מים.
אין אש, יש רק מים?
כן, האש והסם, נכון. האש מעורבת, אבל הכל הוא מים. יהי רקיע בתוך המים, זה דבר לא מובן. מבחינה מסוימת, כשם שלא מובן לנו איך יכול להיות אור בחושך, הרי חושך על פני תהום. וכשאלוקים אמר יהי אור, לא כתוב היה עשה אלוקים את האור כמו שאמרנו אתמול, אלא הוא גילה שבתוך תוך 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 יש אור. כי בתוך החושך יש אור, החושך רק מחשיך על האור. כשאלוקים אומר עכשיו יהי רקיע בתוך המים, הוא מגלה שבתוך האין גבול ניתן לשים גבול. יהי רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים, לא למים, אלא בין מים למים, ולמד עם כמץ, כמו היא הידיעה, בין המים שמתחת למים שמעל. כי יש חושך על פני תהום, והתהום זה מים שעל פני הארץ, זוכרים? ויש את המים העליונים. היא מבדיל בין מים למים. בעצם הבריאה הזאת לא מסתיימת בעוד שני פסוקים שקוראים לה רקיע שמיים, אלא היא תסתיים רק כשנקרא לה רקיע שמיים, ולמים שמעל הארץ כאן נחלק ליבשה ומים גם כן, ליבשה וימים. לכן באמת סיום הבריאה של היום השני הוא אחרי שני הפסוקים הראשונים של בריאת היום השלישי. זה באמת כך. ואגב, נחלקו המפרשים, האבן עזרא טוען ששני הפסוקים שבהם מתואר היבשה והימים הם ביום השני. זה חידוש גדול מאוד, למרות שכתוב כבר ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. הם ביום השני, הם רק הוכנסו לתוך היום השלישי מסיבה שנבין עוד מעט. ואם נגיד אחרת, אז הכי טוב, הוויר אלוקים כי טוב, לא מופיע הרי ביום השני, נכון? לא מופיע, למה? כי עוד לא נגמרה מלאכת הרקיעים, ההרקעה, הגבורה. בסדר? מלאכת ההגבלות, לקבוע מזוזה, עוד לא הסתיימה. המלאכה הזאת תסתיים כשזה יופיע כאן ביבשה ובים. למה זה יופיע ביום השלישי? בלי להיכנס עכשיו לדיון עם שני הפסוקים שייכים לכאן או לכאן. למה? כי היום השלישי יעסוק כבר בתוצרים של היבשה, תדשי הארץ עוד מעט. בסדר? אבל בעצם מלאכת ההרקעה, מלאכת הגבורה, לא החסד של יום אחד, אלא מלאכת ההרקעה היא המלאכה של היום השני, שזולגת ליום השלישי לפני המאמר של תדשי הארץ. אין בכלל מאמרים שעוסקים בהצמחה, ביצירה, קודם לזה שנוצרו חסד וגבורה של עולם התיקון. חסד וגבורה של התוהו ובוהו תוארו לנו כבר בפסוק ב'. עכשיו מתארים חסד וגבורה בעולם התיקון, ואז נעבור ליכולות ההצמחה. בסדר? אני חושב שזה מובן. זה דברים מאוד 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 יסודיים. נראה את הפסוקים. היומר אלוהים יהי רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים. אמרנו כמה פעמים, בכל בוקר ובוקר, כשאדם מברך, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, רוקע הארץ על המים, אתם יודעים מה הוא צריך להרגיש? אתם יודעים מה הוא צריך להתכוון? השולחן ערוך אומר, הרי הרמב״ם את כל הברכות האלה אומר שלא אומרים ככה כמו שאנחנו אומרים בסידור, אחת אחת. ברוך אתה השם אלוקים לעולם, רוק הארץ, שמחים מצעדי גבל, כמו שאנחנו אומרים. אלא במקור, ככה בגמרא, במקור אומרים את זה בתוך פעולה. נועל את הנעליים, אומר שמחים מצעדי גבל. אתם מנים עוד נוהגים כך? כן? ולא לפי הסידור? כן? מדיין מאוד. מעניין, מבוגרים באמת ככה עושים? אבא ככה עושה? כמו אני לא אומר בבית כנסת את הכל. פילית לא. בבית. אבל הוא אומר שאבא למשל ככה עושה, נועל את הנעיים, אומר המכין לצלי גבל. זה מדהים. אז אתה יודע מתי אבא אומר רוק הארץ על המים? כשהוא מוריד את הרגליים לרצפה. אתם יודעים מה הוא מתכוון על? הוא שם את הרגליים על הרצפה, הוא עושה ככה, הוא אומר, וואי, היה יכול להיות פה הכל מים. ואז הייתי עושה עכשיו ז'יפ, וישר מקווה, אבל בלי יציאה. ורוק הארץ על המים. אז הברכה צריכה להופיע. זה דבר פילי. כלומר, התחושה שיש אור, היא התחושה שמתרחשת להיות מתחת לשמיכה. ואז אני אומר, מודה אני לפניך. איך אנחנו מסבירים תמיד מודה אני לפניך?
תמיד, זאת אומרת,
כשאתה לא אומר, מה זה מודה אני לפניך? כמו מודה, אני בוויכוח מודה, זהו, הכל אינסוף, לא יודע איך כבר אתה תנשמה. יש אור. יהי אור. יתגבר כערי בעבודת בורו לעורר את השחר. ואז אם יש את הכוח, אני מוריד את הרגליים, ואני אומר, אופסי, יהי רקיע. עכשיו יש כוח להתחיל ליצור. זו הברכה של רוק הארץ, בפילי פלוט. ויעש אלוהים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע, ואיכן. יש לנו כאן שני מושגים חשובים שאנחנו נפגשים בהם בפעם הראשונה. האחד זה ויעש, עוד לא נפגשנו בויעש. פגשנו ויומר, נכון? אבל עוד לא פגשנו ויעש. הדבר השני שאנחנו פוגשים פה הוא ויהי, נו, ויהי, כן, גם זה לא פגשנו. מה פגשנו? ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. נכון? ויהי כן, זה לא בתרגום לאנגלית ויהי יס. נכון? ויהי כן, צריך להבין. נדמה לי שכשנבין את ויעש, נבין את ויהי כן. ויעש, הבוקר דיברנו בהקשר אחר לגמרי, במאמרי אדמור הזקן על העשייה, הדיבור, המחשבה, נכון? רש"י אומר שויעש שירושו תיקנו על עומדו. רש"י אומר שלעשות זה לא לברוא, אלא לתקן את זה בצורה שזה יחזיק. הפסוק שהוא מביא כדוגמה לזה הוא ועשתה את ציפורניה. לתקן, נכון מאוד, ויש את יפה תואר, לתקן בצורה שזה יחזיק. כלומר, לא רק שזה יחזיק, אלא שזה יופיע בצורה הנכונה שלו. מה זה ועשתה את ציפורניה? זה לא עכשיו יתשים בציפורניים קרן של טייש. זה היום, פעם זה לא היה. הכוונה היא, היא תביא את הציפורן להיות הציפורן. היא לא תיתן לדברים האחרים לחסות על מה שהיא. ועשתה את זה להופיע דבר על ידי שאתה מעמידו באמת כמות שהוא. לכן אומר רש"י, מעל הרקיע, על הרקיע לא לאמר אלא מעל הרקיע. והוא מתאר איך בעצם בורא הקדוש ברוך הוא את הדברים. עכשיו ביום השני הוא גוער גערה, מגערת השם שמיים נעשו. הוא גוער, זה הגבורה, הוא גוער בזרימה האינסופית, ואז נוצר רקיע. אם האור הוא אמירה, כלומר הוצאה של האור, הרקיע הוא גערה שמרקיעה את הכל ונותנת למה שלא מופיע את היכולת לבוא לידי ביטוי. השבה אלוקים לעשות, נכון? להביא לידי ביטוי את התבניות הקיימות. מה זה ויהי כן? המילה כן בעברית היא מילה מדהימה. כן זה מכוון. מכון לשבטך פעלת השם, זה לא אינסטיטוט. זה גם, אבל לא זו הכוונה שם. מכון לשבטך זה שבית המקדש של למטה, נו, מכוון. בעברית נכון, it's not only true, צודק, correct. נכון, הדבר זה שבודקים הדיינים את העדים, והם בודקים האם אמת נכון הדבר. איך הם בודקים? הם מכוונים עדויות. היום קוראים לזה לכוונן. הם מטעמים תדרים. עד א' אמר X, עד ב' אמר Y, סיפור הנסיבות B, מישהו צריך לראות שהכל נכון. בסדר? נכון זה לא זה שולחן. נכון זה מתואם לה. מזה המילה אגב בעברית כאן, בכף, כנו. להעמיד דברים על כנם. וכנה אשר נטעה ימיניך. המכוון, לכונן. מילה נפלאה. באור אמרנו ויהי אור. לא הופיע מקודם. ומה נוצר ביום של ההבדלה? זה מדהים. בזכות ההבדלה מה נוצר? אני פה. והאלוקים בשמיים. אבל הכל מכוון. ואני יכול פה במתג לעשות את רצונו. אתם מבינים מה קורה בזכות ההרכאה? אתם מבינים מה קורה בזכות ההבדלה? נהיה בעולם? כן. זה מדהים, תחשבו על המושג הזה. בעולם נהיה היכולת להתכוון. כל עוד אין הרכאה אי אפשר להתכוון. אבל כשיש רוקה, אם זה אגב רוקה שעושה הרסר, אז הוא מתכוון להגיד דיסטנס, אתה לא נכנס לשם. אבל אם זה רוקה שעושה להבדיל הקודש ברוך הוא, אז זה רוקה שאומר, האלוקים בשמיים, ואתה על הארץ. והאלוקים רוצה שתהיה אלוהים על הארץ. אבל לצורך זה יהיו דבריך מעטים. איך אומר יעקב אבינו כשהוא פוגש את עצמו פתאום בחלום? אתם זוכרים? החלום המדהים של הסולם? הוא רואה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. מה לפני? מה הוא אומר שם? אין זה כי אם בית אלוהים, וזה מה? מה זה? שער השמיים. הנה השער. הנה נון צדי, פה השער בשמיים. אמרתי לאלדד אתמול, שישום, שזכרתי את זה פעם, בזמן האחרון, כמה פעמים, שכשאמרו על התניה ועל הבעל שם טוב, שהם מוציאים דברי קבלה ודברים ככה, מדי החוצה, החסידות, אז אמרו שהבעל שם טוב היה מסביר, בשמו, אחר כך, בשם, אבל ההסבר הוא נפלא, לא חשוב במקור לזה, הוא מדהים, שהחסידות באמת פתחה את השער של פנימיות התורה לכולם. אלא מהי? החסידות עשתה את השער הזה כל כך נמוך, שאתם מבינים מה צריך לעשות כדי להיכנס. דבר מדהים. אנא בכוח. בדיוק, שער קטן. מדהים. כלומר, באמת נכון? מעכשיו הכל פתוח. אבל מעכשיו הכל פתוח במובן שמעכשיו אתה מבין איך אתה צריך להתכופף כדי להיות מכוון? אתה רוצה להיות קנה אשר נטעה ימיניך? אז אתה מבין מה אתה צריך להתקפיה? אתה מבין מה אתה צריך לבטל? אתה מבין מה אתה צריך לעשות כדי לרקוע? זה דבר מדהים. אין סוף ליכולת שלך לכוון. כשתקלוט את אין סוף הצמצומים ואת אין סוף האור. שתי מילים פשוטות, ויהי כן. מעכשיו בבריאה לא נפגוש ויהי אור. זה רק באור, כי עוד אין כן. זה לא, לא יאמן. ביום הראשון עוד אין כן. מבינים? כלומר, זה עוד לא קנה. כי הכל מים. אז אי אפשר לצלוף, אי אפשר לכוון. ביום השני נהיה כן. וכך. איך מתרגמים את זה בכלל, את הדברים האלה? ויהי כן. ויקרא אלוהים לרקיע השמיים, ויערב ויבוקר יום שני. ויקרא אלוקים, זה היה בסוף היום הראשון, ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה. זה בסוף היום השני, ויקרא אלוקים לרקיע השמיים. וזה יופיע עוד שני פסוקים, נו, בפסוק י', אחרי קבוע מים, ויקרא אלוקים ליבשה ארץ, ולמקווה המים קרא ימים. חפשו מכאן ואילך בהמשך הבריאה. האם הימים מסתיימים בויקרא אלוקים? נו, בואו נסתכל. לא. לא יום השלישי. נו, פסוק י' א'. מה אלוקים אומר? תדשי הארץ דשי עשת, ותוצא הארץ, ויהיה אלוקים כתוב. למה לא ויקרא אלוקים לבשם מוישה? ביום הרביעי, ביום האלוקים יהי מאורות, והיו לי מאורות, ויעש, ויתן, ולמשול, נו, וירא אלוקים כי טוב, וירא ויבוקר, אמרתי. ככה הלאה עד הסוף. פלאי פלאות. אתם יודעים מה זה לקרוא? זה ויהי כן. לקרוא זה שאתה פה ואני פה, ואני יכול לקרוא לך. אחרי שאפשר בעולם לקרוא, כי יש אור אינסופי בתוך הסוף, בתוך הצמצום. ואתה יכול להיות מכוונן, אני יכול לקרוא לך, ואתה יכול לקרוא לי, קראתיך, מעכשיו יכולה להופיע הצמחה. את מלאכת הקריאה מההצמחה ואילך לא לוקח אלוקים לעצמו. מי יצטרך לקרוא שמות בהמשך?
אדם.
מלאכת קריאת השמות היא בעצם היצירה של עולם שהוא ויהי כן. בסדר? כדי שהעולם יהיה קנה, שאפשר להיות מחובר בה מהסוף אל האינסוף, צריך שיהיה חוט, איך קוראים לזה בדיג'י אביו, שאפשר לקרוא מכאן לכאן. שזה שם כזה, מורסקה, לא יודע מה, חוט כזה. קבל יכול להיות, קבל זה שם יפה. צריך שיהיה משהו שאפשר לקרוא בו. ולקרוא, שמעו, זה דבר גבל. לקרוא אמרנו כמה פעמים, אבל צריך להגיד את זה מיליוני פעמים כדי להבין שלא מבינים את זה. לקרוא, זה לא רק לקרוא. כשילד קורא לאבא מהמיטה, אבא, מה הוא מתכוון? הוא לא מתכוון אבא, ואבא יענה לו מהחדר שלו. זה לא יעזור לאבא. הוא מתכוון, אבא, בוא פה, אני צריך שתעשה לי ככה. ואז הוא קורא לו אייקה. הוא קורא לו אדם. הוא קורא לו אייקה. וכשהאדם קורא אל האלוקים, אתם יודעים מה בעומק הוא קורא לו? הוא אומר לו, בוא! ממעמקים קראתיך! תופיע פה! תופיע את האינסוף פה! זה עד שמגיעים לתחילת תהליך ההצמחה. משם יופיע האדם, והוא אחראי לקרוא. אחריות הקריאה, כדי בכלל שנוכל תמיד לכוונן של עצם התשתיות, של הקנה, של הוויהי כן, האור והרקיע, על כל חלקיו, הרקיע בשמיים והרקיע כאן שנקרא יבשה, אחריות הקריאה הזאת של הקודש ברוך הוא, אנחנו מקבלים את המכונה אחרי שכבר עשו עליה כיוונון קריאה. טיונינג. עשו כיוונון קריאה, ואנחנו צריכים לקרוא. אתה יודע לקרוא נכון? אתה תוכל להצמיח. אתה תקרא לא נכון? איך הביבי, אתה יודע מה קורה כשלוקחים את התרופות הפוך?
זה יכול להיות גם
הצעה
לפועל של הקן, בשבילים.
עמוק מאוד, עמוק מאוד. כל הצדדים, כל השבעים, כל היפמון. בסדר? אולי? תראה פלויס. כן, ארז. נפלא, מה אני אגיד יותר בכל. מה שארז אומר עכשיו, דיברנו על זה קצת, וארז נכנס לזה כאן, נגיע לזה בעזרת השם בפרשה הבאה בנוח. אחרי זה עוד יותר ביציאת מצרים, כשהעולם חוטא, הוא נשטף. השטיפה היא ההחזרה של עולם שלא יכול להיות עם קנה. אין בו קריאה. בתוך המים אתה לא יכול לקרוא. אתה גם לא שומע שקוראים לך. אין קריאה. הרקיע נגמר. לכן במבול המגמה היא שטיפה. בעומק, אתה יודע מה זה כשאדם נכנס לתוך מים כולו? טהרה. כי הוא חוזר אל המים הראשוניים. כשהוא יודע מאיזו יבשה הוא בא ולאיזו יבשה הוא רוצה ללכת. כי רעיון והארץ הייתה תוהו ובוהו, הוא לא פסוק מקרי, אני חוזר ואומר לכם, הוא הבסיס של כל סיפור הבריאה. חזרה לפסוק הזה. הוא בא ואומר, אדוני, זה שנתחום עוד מעט, לא אומר שאתה קטן ומצומצם. את כוחות התוהו, אתה יכול להופיע רק בעולם מתוקן. נשמות של תוהו מאוד לא אוהבות את עולם התיקון. הוא קטן עליהם. הן רוצות לפרוץ אותו. ולא צריך לפחד מזה כל כך, צריך להכיר את זה ולדעת את זה, ולדעת לחבר את התיקון אל העוצמות האלה. לא צריך להשתמש באותו הקצף שהרבה פעמים מוציאים אישיויות התוהו החוצה. כי אנשי תוהו הם גם קוצפים מאוד. הם תוהו. לא צריך להיבהל, זה נפלא, זה טוב, והקצף יעבור כמו עוד כמה דברים. מאוד כדאי להשתמש בתוהו הכפירתי הזה, בתוהו, זה תוהו נפלא, השתמשו בו, אל תרסו אותו, את נשמות התוהו. הדור שלנו בנוי על נשמות של תוהו. אל תיבלו, אל תרסו, הארץ הייתה תוהו ובוהו, ובתוהו ובוהו יש חסד וגבורה, חושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, כי רוחו של משיח לא מוכנה להסתפק בקוסטי, בטיפ-טיפה. רוחו של משיח צריכה להביא את כל התוהו. לכן לפעמים הכפירה הגדולה ביותר והמרידה הרוחנית הגדולה ביותר תביא את התשובה הגדולה ביותר. אלה יסודות התורה של הרב קוק בכל רעיון התחייה. זאת אמת עצומה שצריך להבין אותה. אז כשבא דור המבול, הוא עוצמות לא תאמן הדור המבול, אבל הן לוקחות לעולם ששוטף את כל כולו. תדע לאן דור המבול לוקח? דור המבול לוקח לזה שהכל טוב עבור, ובאמת הכל אחדותי. אתם יודעים איפה הכל אחדותי? אנחנו נגבל הכל. כבר נבוא זה על חיות וחיות על בני אדם, הכל, כי הכל אחד. למה כל החלוקה הזו? לא למה החלוקה למשפחות? למה החלוקה לאיש ואישה? למה בכלל חלוקה? למה חלוקה בין בני אלוהים לבנות אדם? לא רוצים תוכנית חלוקה. למה ריקיים? זה דור המבוי. עוצמות אדירות, צריך להבין את זה. נוח בעיניהם הוא מוקצה. הוא מייצג איזו נחת כזאת. הוא לוקח מחרשות ועובד את האדמה נוח ונוטע כרם. ומיד כשהוא נוטע כרם, יש להם רק מגמה אחת לכוחות הטוב, שנעלמים, אבל הכוח עוד קיים. רק מגמה אחת, ללכת איתו לכרם ולדאוג שהוא ישים טיפה מיותרת. כי אם הוא ישים טיפה מיותרת, הגאולה שמביאה, שבאה מעולם התיקון, עוד לא תגיע. עוד יש לתוהו רצון שעוד תוהו יופיע. להמשיך לתוהו. לכן הם ירוצו עם עוד טיפה וויסקי אצל נוח, שישתה עוד קצת. השטן יגלה שלפעמים אתה יכול לעמוד מול מים של כל העולם, ולא מול טיפת וויסקי אחת מיותרת. מכירים את זה? כי ההתמכרות לתוהו היא כל כך חזקה, כל כך אימננטית, היא כל כך פנימית. וההמשך של זה הוא באמת בקריאת ים סוף. שיום ליבשה נהפכו מצולים. אז היסודות האלה הם היסודות של כל העולם, לכן אלה הקריאות. אלוקים קורא כי אין טעם למכונה אם היצרן לא שם שם את הכפתור של הטיונינג. את כפתור הקריאה. את הכפתור שבו הוא קורא לי אייקה, ואני קורא לו אייקה. גם אני קורא לקדוש ברוך הוא. את הכפתור הזה מייצרים עכשיו בשני ימים וחצי הראשונים, או בשני הימים, לא משנה איך תקראו להם, ביצירת כן, ביצירת המציאות הזאת של הקריאה. כך, ממש גלגל הצלה, נכון, מתוך המים האלה. בסדר? כן, אורי. לכן דרך אגב, בהלכה, יש שני חלקים לקידוש. אני לא יודע אם כולם יודעים את זה בהלכה. יש שני חלקים לקידוש. חלק א' זה הקידוש. ומהו חלק ב' של הקידוש? בהלכות קידוש. הבדלה. ההבדלה זה חלק מהקידוש. מה שמבדילים במוצאי שבת, זה חלק מקידוש. מקדשים על היין, איך? ביהי אור בליל שבת, וביהי רקיע במוצאי שבת. אתם זוכרים שבכל שבת יש מוצאי שבת? אז במושאי שבת עושים הבדלה, זה דין בקידוש.
לא עושים את זה בין ימי המעשה לשבת, אלא בין שבת...
לא, בין שבת לימי המעשה. מה פתאום? בין הפוך, בין ימי המעשה לשבת עושים הכנסה, הקדשה, הכל מוקדש לשם. ודאי. נשמה היתרה שעוזבת, נכון? ערב שבת נותן הקדוש ברוך הוא נשמה יתרה, ואז האדם מקדיש את עצמו. ובמוצאי שבת כשהוא נוטל את הנשמה היתרה, הוא עושה את ההבדלה ויודע שהחול שהוא נכנס אליו הוא כדי להולל בו דברים מופלאים. זה לא מיותר החול הזה. היומר, עכשיו שני הפסוקים הראשונים של היום השלישי, שהם בעצם סיום מלאכת היום השני. ואז נדון לעצמנו למה באמת כל החלוקה הזאת, אז למה לא גמרו את זה בתוך היום השני? בסדר? או למה הוויה אלוקים כי טוב לא יכול להיות שם ונמצא רק פה? אנחנו יודעים שפעמיים ביום השלישי כי טוב. מה? נקרא רגע את שני הפסוקים. ויאמר אלוהים, פסוק ת', יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה ויהי כן. קודם כל תחזיקו חזק. מה זה יקבעו? שיהיה מקווה. בריכה. מה זה יקבעו? שיהיה קו. קבל. שיהיה קו. איך אני נתהר? שאני נכנס לקו. קיוויתי השם, קיוותה נפשי. מקווה ישראל השם. איך מקווה מתאר את הטמאים? כל טומאה המקווה מתאר. ובלבד ש הטובל טובל ללא חציצה. ללא הבדלה. כשאתה חוצץ, אין קו אחד בין שתי נקודות. כשאתה נכנס מה שאתה, אז אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. מקווה ישראל השם.
גם תפילת המילה.
היינו אך, קו, זאת התפילה. זה דבר מופלא. מקווה זה חזרה למקום שככה היה כל העולם כולו בהתחלה. והקדוש ברוך הוא השאיר לי איים שנקראים מקווה מים, ימים, ים ועוד ים ועוד ים ועוד ים. הוא השאיר לי איים, יש פסוק נפלא, לי איים, נו תימנים, לי איים יקבו. וזה לי איים יקבו. האי הוא היבשה בין שני מקוואות. האי הוא יבשה בתוך המקווה. נכון? לי איים יקבו, חס וחלילה יכול להיות מבול. אנחנו רואים את זה לא, לפעמים, ואני רק לחשוב על זה, זה הדבר הכי מחריד. כשאי נשטף. האי נפה, נהופך למקווה. אבל אתם יודעים מה העומק? לי איים יקבו. שכולכם, באי הזה, תהיו ל... ייקבו המים אל מקום אחד, פירושו תיווצר בריכה שנקראת מקווה, ותאפשר לאדם ביבשה, כשהוא רואה את הרקיע והוא יודע שיש פה יבשה ופה מים, להיות מחובר בקו אחד, ותראה היבשה. וזה פילי פלאות. היבשה לא נבראת, כבר אמרנו. היבשה מתגלית. כשהוצאת את המים, אז נהיה בעברית מה? יבש. יבש זה לא לקנות מכונת ייבוש. יבש זה אצלנו. יבש זה פשוט לא להרטיב. אם לא רטוב, יבש.
יבש זה להוציא את המים.
עכשיו לכאורה, אם הקדוש ברוך הוא מוציא את המים, אז זה לא ויהי כן. כל כך יפה הסברנו שויהי כן פירושו שנהיה כאן, נהיה תקנה, נהיה מקום שממנו אפשר לקרוא, נכון? אבל אם עכשיו הוצאת את המים ונהייתה יבשה, איך אומרים הילדים? מה עשיתה? ייבשת אותי. ואני עכשיו נמצא מיובש? תשמעו מה זה. ויקרא אלוקים, הקריאה האחרונה של אלוקים. ויקרא אלוהים ליבשה, נו, זה לא יאמן מה שכתוב פה. ויקרא אלוהים ליבשה, ארץ. יבשה, דרי. ייבשתי. עכשיו זה יהפוך להיות ארץ. עכשיו היבשה תגלה את העוצמות שיש בתוכה. אחרי שהחסד והגבורה הופכים להיות לעולם של תיקון. מה שנראה לך הכי יבש, בתוכו אתה יודע איזה כוחות מתרוצצים? אתה יודע איזה רצונות יש שם בתוך האדמה הזאת למטה? אתה יודע מה יש שם באדמה הזאת למטה? תוציא את מה שיש שם.
כתוב
תדשי
הארץ, לא
תדשי
היבשה.
ודאי, הארץ, היבשה לא יכולה להדשי. הארץ יכולה להוציא, לא תדשי. תוצא הארץ. תדשי, תדשי זה להופיע דשא, להופיע חיים. הארץ, הארץ זה רצון, זה לרוץ, זה להתרוצץ, זה להריץ. בפנימיות זה האלף, אלופו של עולם שמריץ את הכל משם. אבל בפשטות בעברית הכי פשוטה. אלוקים קורא לרקיע שמיים, אלוקים קורא לאור יום, הוא לוקח אין סוף ומכניס לכלי, אלוקים קורא לחושך לילה, הוא לא נותן יותר לחושך להיות על פני תהום, הוא סגור בלול שלו, אלוקים קורא פירושו מגביל, מגדיר ומייצר חוט שממנו אפשר לבוא. אתה לא תוכל לפרוץ את זה, כי אלוקים קרא. אתה לא תוכל, אדוני חושך, לא תוכל למשול ביום. לא תוכל, לא, אתה לא תפרוץ לתוך היום. כי כך ברא הקדוש ברוך הוא. שהיום ביום, והלילה בלילה. לא תפרוץ את הלול. ובעולם הזה, אדוני יום, לא תפרוץ את החושך, אבל אתה תוכל להאיר אותו. תוכל להאיר אותו עד לרגעים הגדולים שבהם אור הלבנה יהיה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים וכו'. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כך שמעכשיו אנחנו מכווננים בקריאות. והנה הקריאה האחרונה, אלוקים קרא ליבשה ארץ. זה מדהים. ולמקווה המים, לכל כיווי כזה, הוא קרא ימים. ימים ברבים. לא למקווה המים קרא ים, כבר הסברנו. כי כיוון שהכל מים, אז עכשיו הוא עושה בעצם בריכות בתוך המים. אז הוא קורא לבריכות בריכות, הוא לא קורא ליבשה יבשות. כי כל מה שלא בתוך הבריכה, הוא יבשה. אז תראה היבשה, תראה היבשה שתוציא את מה שיש בה. והיא תיקרא ארץ, בסדר? למקווה המים קרא ימים, ימים זה כלים, כלים, אמבטיות, פיילוט. כלים לקיבול המים האינסופיים. יש כלי לקיבול האינסוף. גם אתה האדם כלי לקיבול האינסוף. גם אתה כלי לקיבול האינסוף. האדם הוא מיכל, זה השם שאנחנו תמיד מדברים עליו. הוא קול, מיכל, זה משהו שיש בו קול, אבל הוא כלי. יש בו שלימות, אבל הוא קלה. הוא המופלא.
אבל הוא רק מקבל, הוא כלי קיבול.
הוא כלי בדיוק.
תמיד קיבול.
הוא תמיד קיבול, והוא תמיד יכול להתפלל כדי להתחבר ללמעלה, נחשפה וגם
קלטה.
קלטה, זה השורשים של המילה הזו. הוא יכול לחלוט, הוא צריך לדעת שהוא יכול לחלוט. אדם שלא יודע שהוא יכול להסתיים, זו הסכנה של האנושות.
סרטן.
או, סרטן, בדיוק, סרטן. כי הוא חושב שהוא יכול להמשיך ולהמשיך 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 ולהמשיך, הוא יכול, הוא יחסל אותי אם אני לא יחסל אותו. מה זה?
סרטן, זה נמצא שקיבל שגעון גדלות.
בדיוק, שקיבל שגעון גדלות. מדהים, מדהים ההגדרה הזו, מדהים. נמצא שקיבל שגעון גדלות זה סרטן, זה לא יאמין איזה הגדרה הזו. נפלא. כן? מדהים. וזה השגעון הזה של אני לא קלה. כשאני קולט את היותי קלה, אני מחובר אל הכל, ואז אני כלי לכל הברכות שיש בעולם. עשי אני כלי לשליחותיך. אני כן, והיא כן.
אני לא יכול לקחת, רק לקבל.
כן, אני מקבל.
כלי רק מקבל.
כמו הירח, מה שמש, זה דבר מופלא. היקרא אלוהים, אני לא לוקח ממישהו, אני מקבל. אני כלי ואני מקבל. אני לא גונב. ולמקווה המים קרה ימים, עכשיו היה אלוהים כי טוב. לא הבנתי, והרקיע לא יצא טוב. מה, זה יצא ככה ככה? יצא כמעט טוב. אתם יודעים מה זה כי טוב? זל אומרים שכי טוב נאמר כשהמלאכה נגמרת. בסדר, מה פירוש? כי טוב פירושו שאתה יכול לדעת איך להשתמש בזה. בדיוק, פרקטיקה. פרקטיקום. עכשיו תדע מה עושים עם זה. כשברא אלוקים את האור, לא כתוב ויאר כי טוב. לא להתבלבל. מה כתוב? ויאר אלוקים, נו? לא כתוב כי טוב. ויאר אלוקים באור, מה כתוב ביום הראשון? ויאר אלוקים את האור כי טוב. הוא לא ראה כי טוב. תמיד חשבתי שיש פה כן כי טוב, לא נכון. ביום הראשון כתוב כי טוב, אבל כתוב בשונה מכל הימים האחרים, ויאר אלוקים את האור כי טוב. לכן גם המסקנה היא הפוכה. ויאר אלוקים כי טוב בכל הימים, זה סיכום הבריאה. אבל ביום הראשון מה זה? ויאר אלוקים את האור כי טוב, אז מה המסקנה? נו? אז ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. הוא טוב מדי כדי שהוא יתערבב עם החושך. זה פילי פלוט. ביום השני גם עוד אין כי טוב. אז בעצם לא ביום הראשון יש כי טוב, ולא ביום השני יש כי טוב. ביום הראשון האור הוא טוב בשביל להיות מעורבב עם החושך. ביום השני אין כי טוב. מתי מופיע בקיצור כי טוב בפעם הראשונה? כשיש יבשה ומים והאדם מופיע. אז כשהאדם מופיע יכול להיות כי טוב. כל עוד האדם לא מופיע, לא יהיה מי שיביא את הדברים לגמר המלאכה. מה כי טוב? כי טוב פירושו שעכשיו אפשר להיכנס לכאן שיגור הזה ולשגר. אגב, כשהאדם יופיע, בריאת האדם תהיה הבריאה היחידה שלא יאמר עליה בכלל כי טוב. כי זה תלוי לאן תיקח את זה. אחי תכן? אבל זה דבר מופלא. לכן בעצם היום השני זלג לתוך היום השלישי. וערב ויבוקר יום שני, אם תרצו באמת ביום השני נברא הרקיע, שלא כמו אבן עזרא, ורק ביום השלישי נראתה היבשה, בסדר. אבל עוד לא הופיע כי טוב, כי עוד לא נוצרה התשתית לאדם להשתמש בכאן השיגור הזה. בסדר? לכן עוד לא הופיע כי טוב כמו לא ביום הראשון, וכמו לא ביום השני. ביום הראשון? לא. לא, 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 באתי אצלי ביום הראשון. לא, 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 לא. נכון, רק לאור. כי עוד לא מופיעה התשתית רק בויאר אלוהים את האור כי טוב בפסוק ד'. ויקרא
אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה, לא כתוב כי טוב.
אין כי טוב שם, בתיה. לא, לא, כך גם היה כתוב מקודם. נראה לך. ויאר אלוהים את האור כי טוב. כן, רק האור היה טוב. נכון שהאור הוא טוב במגמת הבדלה. זה מאוד. אבל כי טוב במובן שעכשיו נוצרה פרקטיקה שאני איתה אוכל, בסדר? להביא את האין סוף הנה, ואיתו לטפל בדשא, ואיתו לטפל בעצמי, זה יופיע רק ביום השלישי. זה לא שייך ליום הראשון השני. זה דבר גבל. כן, אלון. של כוח. הנושא של היום השני, הנושא של היום השני הוא הרקיע. הרקיע הוא ההבדלה. ההבדלה, זה באמת דבר חשוב מאוד להזכיר עכשיו, ההבדלה היא דבר מופלא, אבל היא טובה כאשר אני יכול להשתמש בה לחיוב. כל עוד היא רק הבדלה שלי, אין יכולת להשתמש בה. היא עדיין ברקיעים. אין לי יכולת לעשות איתה כלום. לכן בעצם הדברים שלנו, הדברים מקופלים כבר. מה זה ביום השני נבראה המחלוקת? בפשטות. נבראה ההבדלה. גם ביום השלישי נבראו ההבדלות. בין היבשה למים. אלא שזאת מחלוקת שאני יכול להשתמש בה, כי לזה יש את החלק שלו, ולזה יש את החלק שלו. וכאן לי אין שום יכולת שימוש. לכן לא יכול להיות פה כי טוב. ולכן אני טוען שכל הדברים של המדרשים פה, בנויים על הפשט, פשט, פשט של הפסוקים. שכשרואים אותם לעומק, אין כי טוב ביום הראשון והשני. ביום הראשון יש כי טוב במובן של טוב להבדלה. זה לא הכי טוב של הבריאה. ביום השני אין כי טוב. רק ביום השלישי, כשהאדם יכול להשתמש בכוח החסד ובכוח הגבורה, ברוח האלוקים המרחפת על פני המים ובחושך על פני התהום, כשהם מופיעים בעולם של תיקון, רק עכשיו יכולה להופיע המלאכה לגומרה ולהתחיל כי טוב. מה יהיה השלב הבא? וזה ניכנס בעזרת השם מחר, תדשא הארץ דשא. עכשיו תתחיל מלאכת ההצמחה. הצומח ואנחנו נצפה בטח שאחרי הצומח יבוא החי, אבל לא, זה יהיה הצומח, המאורות והחי. יהיה בטח מישהו שישאל איך הצומח ואחרי זה המאורות, בשביל שהצומח יצמח צריך פוטוסינתזה. אז איך? גם על זה נתגבר, כנראה הקודש ברוך הוא איכשהו מפתח משהו עם הפוטוסינתזה שאנחנו צריכים להיכנס גם אליו, אבל כל זה מתוך זה בהמשך. שואים.